אנחנו בתחילת הסדרה הבאנו מקור, רובם פה לא היו מההתחלה, אז אני רוצה לחזור על המקור הזה, שהוא מקור מאוד יסודי. כשמדברים על איך מחנכים על פי התורה, אנחנו נראה את המקור הזה, קודם כל בקיצור, אחר כך נראה אם יהיה לנו זמן, אולי נעריך בזה, וזה קצת יעזור להבין על מה אני מדבר. יש לכם פה לפניכם ציטוט מעין היה של מרן הרב קוק זצ"ל, בעמוד 120. אנחנו נתחיל פה בטור השמאלי עוד קוף א', אבל לא מהציטוט שהוא באותיות מודגשות, אלא מהפירוש. כותב הרב כך, באמת האלוקים עשה את האדם ישר. כך כתוב בפסוק, אדם הוא ישר מטבעו. והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. אדם רוצה ללמוד בטבעו. ואם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש. כלומר, אם אדם רוצה ללמוד, אז הוא גם שמח בלימוד. וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה העסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה ללב. אבל עכשיו אומר לנו הרב, כל זה נכון, אבל מאוד גדול. אמנם עלינו שלא לשכוח כי כבר אין אנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור האמיתי. אדם ישר, אדם טבעי, זה היה בגן עדן. לא היום. אבונותינו ואבונות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור עד שאחרי שכתוב להשכיל ולהיטיב בטבע שם עלינו. כבר אין לנו חשק ללמוד. ותחתיו נקשרה בלבבינו איוולת וחושך של הוללות. אדם רוצה קצת להתעולל, לשחק, ילד רוצה, כל מיני דברים. וכל חמדת עין חיצונה שהוא ההפך מדרישת החוכמה ודעת אלוקים אמת. זה עד כדי כך, עד אשר בראשית לימודנו, אדם מתיישב ללמוד, ילד, מבוגר, בתחילת הלימוד, נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הדברים הכי חשובים, נמצא אותם הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך. לא נרגיש, הנה, איזה יופי. נרגיש, זה קשה, זה מסובך, זה בעייתי, זה לא נעים. עד אשר לא די שלא נסבע שמחה ועונג מהם, כי אם עוד ימררו את רוחנו ויהיו עלינו למסע, אז מה עושים? קשה. בן אדם בא ואומר, אני רוצה ללמוד, ואני לא מצליח ללמוד, קשה לי. מה הפתרון? אלא שעלינו לדעת שאדם לעמל יולד. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד קשה. מי שלא עובד קשה, נהיה מפונק. זה נכון בכל תחום. זה נכון בתחום הגופני. אם אתה תשב כל היום בכיסא נוח ולא תתאמץ, אחר כך יש לאנשים, לא עלינו, בעיות בגב, וקשה להם אפילו להתאמץ וללכת קצת, וכל מיני דברים לא מסתדרים להם. למה? כי לא מפעילים את השרירים, לא מתאמצים. אם יעבדו קשה, יהיו הרבה יותר בריאים. ככה זה גם מבחינה שכלית. כשאתה עושה את הכל קל, בן אדם לא מתאמץ. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתאמץ, כי זה בריא לנו. לכן, וכי רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, תהיה לנו המלחמה וההכבדה הזאת. כי זה טוב לנו בהתחלה להתאמץ. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אדם מתקדם בתורה, קולט את הדברים, מתחיל לחיות ככה, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו ינעם. זה על פי לשון הפסוק, אבל הכוונה היא פשוטה, ינעם לנו לדעת דברים. זה יהיה נעים, זה יהיה טוב. כי תשוב הנפש לטבעה הטהור להתענג על השם וטובתו. אז זה עיקרון מאוד חשוב. אם אתה תרד אל האדם, תעשה לאדם את הכל קל ונעים, כי אתה מנמיך את הדברים, יש שתי בעיות. בעיה ראשונה שאמרנו קודם, שמה שקוראים תנ"ך בגובה העיניים הוא לא אמיתי. אתה לא באמת מלמד את התורה כפי שהיא. אבל בעיה שנייה היא, שאתה חושב שאתה תמשוך את הילד אליך על ידי זה שאתה תרד אליו, אתה תקטין את הדברים, אתה תעשה את זה יותר קל, יותר נעים. פירוש הדבר שאתה לא מחנך אותו. אתה מגיש לו דברים, הוא יקבל ציון טוב אפילו במבחן, אבל הוא לא למד. הוא לא למד איך ללמוד. הוא לא התאמץ. ממילא אף פעם לא ייכנס לתוך הדברים. זה נכון בכל הרמות. זה נכון לילד וזה נכון למבוגר. אני זוכר, נכנסתי לפני הרבה שנים ללמוד בישיבת מרכז הרב. אז הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, לימד שיעור בגמרא פעם בשבוע, הוא היה נותן שיעור בבית המדרש, היו נכנסים כמה עשרות תלמידים בקושי. למה? השיעור היה מאוד קשה. אני אמרתי, שיעור של רב כל כך גדול, אני חייב להיכנס, להתאמץ. היו תלמידים שאמרו, מה, בסדר, זה שיעור חשוב, אבל נחכה עוד שנה, שנתיים, שלוש. אני ברוך השם נכנסתי, למדתי, אחרי זמן של התאמצות, הבנתי, הצלחתי להבין יותר, פחות, התקרבתי גם מאוד לרב שפירא והלכתי גם לשיעורים נוספים שלו בבית. והתלמידים שאמרו נחכה, הם חיכו, חיכו, רובם לא נכנסו אף פעם. אם אתה לא מתאמץ, אתה לא תגיע. אתה לא תקלוט. אתה לא תהיה מסוגל להבין אחר כך. כי כל העניין של התורה הוא להרים אותך, לא להשאיר אותך כמו שאתה, אלא להביא אותך לרמה יותר גבוהה. מה רצית לשאול?
הרב אמר שילד ומבוגר אותו דבר, מבחינת האלימות.
מבחינת הצורך במאמץ, כן. זה לא נכון. אנחנו ברוך השם מלמדים היום הרבה ילדים בתלמודי תורה. תלמוד תורה, אתה מתחיל ללמד ילד כבר מכיתה א', אתה מתחיל עוד לפני כן, אתה מלמד את הילד עקרונות ומידות טובות ויחס לתורה. אתה מתחיל בכיתה א' כבר ללמד אותו תורה בצורה של מאמץ. הוא מתאמץ מבחינה שכלית. נכון, אתה לא מלמד אותו בכיתה א' ברמה של בן 18. בסדר, הוא עדיין ילד. אבל הוא לומד להתאמץ. רבותיי, אני יכול להגיד לכם אישית, אני לימדתי בכיתה ג' בתלמוד תורה. השאלות שהילדים שאלו אותי, אני הייתי אחרי שנים של לימוד בישיבה, אני הייתי צריך להתאמץ כדי לענות לשאלות שלהם. ילדים הם חכמים. אם אתה מגיל אותם לחשיבה שכלית, הם מתרגלים לזה. הם עובדים ככה. אתה נותן להם חומר ללמוד, והם עובדים עליו, והם מתאמצים בו. כמובן, אני לא נכנס כאן לפרטים. צריך לדעת מבעלי ניסיון, איך בדיוק עושים את זה, ואיך עושים את זה בצורה הנכונה. אבל אתה לא מוריד את הדברים לילד. אתה מעלה את הילד לדברים. עכשיו, כמובן, אתה לא איזה דברים. אתה לא מתחיל ילד בכיתה א' בשיעור גמרא. זה מתחיל עם קצת יותר מאוחר. אבל אם הילד מתאמץ, הוא גם, הוא יגיע לזה. הוא לא יגיע לזה בגיל 18, הוא יגיע לזה בגיל כבר בבית ספר, כבר ביסודי הוא יכול להתחיל בגמרא. בסדר? על כן אומר הרב פה עיקרון. נועלו מאוד, נועלו מאוד, זה לשון מקרא, טיפשים מאוד, טועים מאוד. אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים, גם לתלמידים הצעירים המתחילים, בערך של שעשועים. בואו נעשה את הלימוד למשחק. נעשה את הכל קל. זו טעות יסודית בחינוך. לא באופן כזה תבוא חוכמה בלב, שוב, הרב משתמש כל הזמן בפסוקים, איה פרא האדם בהיוולדו, האדם נולד פרא. כן? אתה תיתן לילד לעשות מה שהוא רוצה, הוא יוצא לשחק, הוא ירוץ ויקפוץ וזה, מצוין. בהפסקות תיתן לו, הוא צריך, כך הוא מפתח את הגוף. ככה השרירים שלו מתאמצים, זה בריא מאוד. אבל מה, אתה חושב שבכיתה אתה תיתן לו לשחק? אתה צריך שהראש שלו יתאמץ, שהשכל שלו יתאמץ. ולכן רק חוכמה שלמדתי באף, באף פירוש הדבר, בקושי, בהתאמצות, לא בשמחה, היא שעמדה לי. אף על פי שיפה, נעים ונאות מאוד מצב השמחה, מילוי הרצון והשעשוע בדברי תורה וחוכמה, אמנם חלילה להיות בהולים על העונג הזה, אל תרוצו לזה, אל תעשו את זה בהתחלה, שהוא הצד החיצון אל החוכמה ואל דעת האמת בשעתו. אל תרוצו לקנותו ולא איתו. כי אם תרוצו לזה, תנסו את זה בהתחלה, זה החלק יסיר מהמתחיל את החפץ לעמול ולהתייגע ולעמוד על האמת. כי לא יוכל כלל להתאים את העמל הגדול הנדרש לדברי תורה עם חפץ השמחה ועונג בתחילתו. ילד אומר, אתה רוצה שאני אענה? אז תעזוב אותי מהלימוד, אני רוצה לצאת להפסקה, אני רוצה לצאת לשחק. הוא לא מבין את הקשר. זה הוא לא מבין. מתנת אלוקים זאת להבין את הצורך במאמץ, אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה, והרגילו את נפשם בנועם אור האמת. שהם מגיעים למצב שכל עמל נפש בדרישת התורה והדת, הוא מרבה להם ששון ועונג רב. זה כבר עיקרון שהוא הפוך מהפוסט-מודרניזם. מדוע? כי אדם שהולך לפי התרבות הפוסט-מודרנית, הוא מודה דברים לפי ההגשה שלו עכשיו. עכשיו טוב לי או עכשיו לא טוב? אני לא רוצה להתאמץ כדי לקבל משהו אחרי שנים. ודאי לא רוצה להתאמץ כדי לקבל משהו לעולם הבא. אני מודד לפי ההגשה שלי עכשיו, אולי ההגשה שלי תשתנה בהמשך? אולי המציאות הנפשית שלי תשתנה בהמשך? אולי אני צריך לבנות יחס חדש? אני רוצה לאכול את מה שטעים לי עכשיו. כי הפוסט-מודרניזם בנוי על המציאות הסובייקטיבית. ולכן כל הגישה הזאת היא גישה מאוד קטנה. כי היא מצמצמת את האדם למצב שאפילו מבחינה רגשית הוא לא יכול לחשוב על מציאות אחרת, על מצב אחר, על זה שהוא יהיה אחר. זה השלב הראשון בתנ"ך בגובה העיניים. כלומר, השלב הראשון כפי שאמרנו, הוא אומר דברים חיוביים בעיקרון. אני רוצה שהילד ילמד ויוהב את התנ"ך, אלא הוא עושה טעות חינוכית מאוד מאוד חמורה, ומוריד בגלל זה את הדמויות בתנ"ך, את המציאות של התנ"ך אל הילד. אז הילד לא מתאמץ, הילד לא מבין את האמת, הילד לא עובר את התהליך החינוכי שהתורה אמורה להעביר אותו, שזה חינוך להתעלות, להתרומם, להגיע לדברים של קדושה ושל התעלות רוחנית. אז זאת כבר טעות חמורה בפני עצמה, אבל זה רק השלב הראשון. כן.
שאלה בהמשך. בגלל החינוך שההרגל הוא לא טוב.
כן.
השאלה עכשיו, אם זה שאני מוריד את הדברים לרמה של הילד, זה פוגע באמת או שזה גם אמת מבחינת
סבב? אז זה אמרתי קודם. זה ודאי פוגע. הנקודה הראשונה שאמרתי היא שזה פוגע באמת. כלומר, אם אתה מלמד את הילד על אברהם אבינו ברמה של הילד, אתה לא מלמד אותו על אברהם אבינו, אתה משקר לו.
יכול לתת דוגמה לו?
תן דוגמה, בבקשה.
ילד, אם ננסה להסביר לו על מה זה מכונית.
כן.
מצד האמת נגיד, דבר שנוסע על ידי בוכנות וגזים, הילד לא מבין את זה. הוא בינתיים יודע שזה קופסה עם מתכת עם גלגלים, ואחר הוא יודע שיש בזה מנוע. שזה גם אמת.
תראה, אם אתה מלמד, קודם כל, אתה לא מעריך נכון את הילדים. ילד בגיל מאוד צעיר, אם הוא באמת באמת מתעניין במכוניות, אתה יכול להביא לו ציורים של מנוע, הוא יבין הרבה מעל ומעבר למה שאתה חושב. אלא מה? בדרך כלל הילד לא באמת רוצה לדעת את כל ענייני המכונאות, זה לא באמת מעניין אותו. הוא שואל שאלה פשוטה, למה, איך המכונית נוסעת? אז אתה אומר לו מנוע, אתה אומר לו את האמת. אתה אומר לו, במנוע יש הרבה דברים, הרבה חלקים, אם תרצה, נוכל לעסוק בזה. תתפלא איזה דברים ילדים מוכנים, מסוגלים להבין. יש, אני ראיתי ספרי ילדים בנושא מדע שמסבירים דברים ברמה שאנשים בדרך כלל לומדים רק באוניברסיטה. אז הם לא יודעים לעשות את כל החישובים המתמטיים, הם עדיין לא למדו חשבון דיפרנציאלי וכל מיני דברים כאלה, אבל הם מבינים הרבה מאוד. עכשיו לעומת זאת, מה לפעמים אנשים עושים? אנשים מספרים, מוכרים לילד איזה סיפור. אומרים, איך המכונית נוסעת? היא שותה דלק והיא נוסעת. אז אתה משקר לילד. אחר כך הוא צריך להתמודד עם השקר הזה, עם הבעייתיות הזאת. הוא מבין לא נכון. קל וחומר בדברי תורה. צריך לדעת בצורה מאוד מדויקת איך להסביר לילד בדברי תורה את הדברים שהם יהיו אמת. ולהסביר על אברהם אבינו כאילו שהוא מישהו בן זמננו, זאת לא אמת. זה קודם כל, זה הבעיה הראשונה, אולי נכנסת קצת מורחה. הבעיה השנייה היא שאתה גורם לכך שהילד לא מתאמץ, לא מתעלה. זה בעיה שנייה. כן? בעיה שלישית, עוד רגע אנחנו נגיע. כן, רצית לשאול.
מה בנוגע
מאוד מאוד מסוכן לצייר את אברהם אבינו, במיוחד שנוהגים לצייר אותו, נוהגים כביכול לצייר אותו עם כפייה, והוא נראה כמו איזה ערבי, או אני לא יודע מה. אתה לא יכול לצייר את אברהם אבינו. אתה לא יכול לצייר את אברהם אבינו, מחנך חכם לא עושה את זה. סליחה, אני לא יודע עם איזה סיפור אתה נתקל. אנחנו בתלמודי תורה בוודאי לא משתמשים בדברים כאלה, לא מציירים את אברהם אבינו. זה מסוכן מאוד. אתה נותן לילד תפיסה מגושמת, ולפעמים גם מעוותת. כי שוב, הדבר היחידי שהוא מכיר זה ערבי שהוא נראה כך. אתה משווה את אברהם אבינו לערבי? לא, אני לא מדבר ערבי לא טוב, אפילו תיקח, כן, מדובר פה בתרבות ישנה שעוד פרימיטיבית. אברהם אבינו לא היה פרימיטיבי. אברהם אבינו היה ברמה הרבה יותר גבוהה מכל בן אדם שנמצא בעולם היום. אתה לא יכול לעשות לילד עיוות כזה. אני מבין, אני מבין את מה שאתה מדבר, ויש פה בעיה, יש פה בעיה שהגישה של תנ"ך בגובה העיניים קנתה אחיזה בבתי ספר, והיא מאוד מאוד מסוכנת. ואני עכשיו, חכה רגע, אתה תבין את השלב השני. שלב הראשון של תנ"ך בגובה העיניים הוא בעיה בפני עצמה, הוא במיוחד בעיה בנושא התנ"ך, אף על פי שכפי שאמרנו, הדבר הזה כבר נכון לגבי כל היהדות, ולכן קבעתי לשיעור יהדות בגובה העיניים, כי כל היהדות היא כזאת, שאדם צריך לרצות להתעלות ולא להוביל את הדברים אליו. אבל השלב השני הוא עוד יותר מסוכן. מה השלב השני? אנחנו חוזרים לפוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם אומר, הכל, כל העולם בנוי על סיפורים, על נרטיבים. מה אני מרגיש? מה אתה מרגיש? אם כן, איך לומדים תנ"ך? תפתח את הפרק, תקרא אותו ותגיד מה אתה מרגיש. זאת שיטה שקיימת היום לצערנו במדינת ישראל, שוב, גם עם מבוגרים, גם עם ילדים, להגיד, כך לומדים תנ"ך. תפתח, תקרא את הפרק, בלי מפרשים. מה זה בלי מפרשים? תורה שבכתב ניתנה למשה רבינו בהר סיני עם התורה שבעל פה. בלי מפרשים זה בלי תורה שבעל פה, זה לא תורה. אבל יותר גרוע מזה, תפתח את הפרק ומה תעשה? תגיד מה אתה מרגיש. במילים יותר מדויקות, מה הנרטיב שלך בתוך הדבר הזה. זה לא לימוד תורה, רבותיי. למה זה לא לימוד תורה? כי התורה לא באה לשאול אותנו מה אנחנו מרגישים. בשביל זה אפשר לקחת, יש כל מיני סוגים של ספרות, אפשר למצוא ספרות אפילו חיובית, טובה, אתה רוצה לפתח את הרגשות של התלמיד, תיתן לו לקרוא קטע ספרותי, ולהגיד איך הוא מרגיש. זה צורה של ביטוי רגשות, אתה יכול לדבר על הרגשות אחר כך בכיתה, יש בזה ערך חינוכי מסוים. כשאתה בא ללמוד תורה, מה המטרה שלך? בדיוק. אתה רוצה לשמוע את דבר השם. זה תורה, זה פירוש הדבר תורה. תורה הוראה אלוקית. תורה היא מתנה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם נותן התורה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, ואם הוא לא היה נותן לנו את התורה, לא היינו מסוגלים ללמוד אותה. לכן אומרים לנו חז"ל, תורה בגויים. יבואו ויגידו לך שבגויים יש תורה, אל תאמין. כי הקדוש ברוך הוא לא נתן להם את התורה. חוכמה בגויים תאמין. כן, חוכמה אנושית, אפשר, ויש הרבה דברים שגם הם יכולים ללמד אותנו. צריך לזה מיון, צריך לזה זהירות. אבל תורה בגויים אין. כי התורה היא דבר השם. באותה מידה שאין תורה בגויים, אם אתה בא ואומר, מה אני מרגיש, זאת לא תורה. כי אתה לא שואל מה הקדוש ברוך הוא אומר. אתה שואל, מה אני אומר? וזה משהו אחר לגמרי. מבטא את זה מאוד יפה הרב אבינר. זה בדף הבא שיש לכם מתוך ספר חיי העולם של הרב אבינר. הרב אבינר עוד יותר מרחיב פה למעשה את השאלה. האם בלימוד תנ"ך חייבים להיות צמודים לדברי חז"ל? כלומר, ללמוד את התורה שבכתב על פי תורה שבעל פה? או שיש לגיטימציה לפרש את הדברים כראות עיני הלומד. כמובן לשם שמיים ולא מתוך ביקורתיות. אז זאת אומרת, בא מישהו ורוצה ללמוד תורה. הוא מתכוון לטובה. אבל הוא נותן פירוש מתוך עצמו. זה אפילו פחות קיצוני ממה שאני תיארתי במובן הפוסט-מודרני. אומר הרב אבינר, אכן, יש שתי גישות בלימוד תנ"ך או בלימוד כל דבר כתוב. זה למעשה נכון בכל דבר שאתה קורא. יש גישה אחת, הלומד ניצב בפני דבר כתוב, רואה בדבר הכתוב הזה שאלות ובעיות, ומפרש אותן מתוך עולמו שלו, העצמי, הנרטיב שלו, הפנימי, השכלי, הרגשי, החווייתי. בזה הוא מתחבר מאוד עם הטקסט. יש בזה לכאורה יתרון עצום. זה התחברות עם הטקסט. כי זה מובן מאליו, כי הוא משליך לטקסט את עולמו שלו. אם הוא אדם עצוב, הוא רואה את הגיבור כעצוב. אם הוא נאבק עם יצרים, כך הוא רואה את הגיבור. אם הוא תמים, גם הגיבור תמים. אבל בתור עיקרון, לא רק בדברי תורה, לצורה הזאת של פירוש אין שום ערך מבחינת הבנת הטקסט. אתה לא מבין את מה שכתב הכותב. יש לזה ערך פסיכולוגי גדול. לשם הכרת הלומד. אתה תעשה את זה בטקסט אחר, זה גם יהיה אותו הדבר. כן? תיקח את שייקספיר ותתייחס אליו בצורה כזאת. אז אתה למעשה לא שואל מה שייקספיר התכוון. שייקספיר אתה צריך להבין, היה בן אדם באנגליה בתקופה מסוימת, וזה אתה צריך להבין את המינוח שלו, את הרעיונות שלו, מה הוא רצה. שווה, לא שווה, זו שאלה אחרת. אבל צריך להבין את שייקספיר. אם אתה בא וקורא את הטקסט ושואל מה אני מרגיש, אז אתה בא להבין את עצמך. יש פסיכולוגיה, יש, כפי שאמרתי, יכול להיות שיעור חינוכי של פיתוח רגשות. לא עושים את זה, כן, כל יום, כל שיעור, אבל לפעמים יש ערך לעשות את זה. בתור חלק ממערכת החינוך. אבל אם מדובר בדברי תורה, מסיים הרב אבינר, הלומד אינו מקשיב לדבר השם, אלא הוא מקשיב לעצמו. וזה העיקרון של הפוסט-מודרניזם. ככה צריך ללמוד לפי דעתם. ורבותיי, הדבר הזה קיים היום במערכת החינוך. מכיתות נמוכות, וזה הכי מצחיק. כן, כשאתה בא לילדים בכיתה א', ב', ג', אומר להם, תקראו את הסיפור הזה בתנ"ך ותגידו מה אתם מרגישים. סליחה. לא רק שהם גדולים ממכם אלף מונים, אלא ילד בכיתה א' באמת מבין מה ההתלבטות של אברהם אבינו שלא נולדו לו ילדים. הוא מבין מה זה סדום ועמורה. אתה בכלל מעמיס על הילד דבר שהוא לא מסוגל. אבל גם אם עושים את זה למבוגרים. וכך עושים, כן? סטודנט להוראה, עושים אותו הדבר בגישה כזאת, תקרא את הפרק, תגיד מה אתה מרגיש. לא כך לומדים תנ"ך. זה לא תנ"ך. אפשר להתייחס בגישה חילונית. מה פירוש אפשר? זה לא טוב. לא כך לומדים תורה. אני זוכר, היה לפני הרבה שנים, הייתי בקבוצה של אנשים שנפגשו, שנקראו אלה דתיים ואלה חילוניים, רצו לשבת ביחד קצת... להכיר. אז מישהו אמר, בוא נלמד משהו. אז אמרתי להם, רבותיי, אני לא יכול להביא לכם דברי תורה ללמוד. אמרו לי, למה לא? מה, אנחנו חברים, ידידים, נשב ביחד. אמרתי, תראו, הגישה שלי לתורה היא גישה אחת. הגישה שלכם לתורה היא גישה אחרת. אתם מפרשים את הדברים כפי העולם הפנימי שלכם. אני רואה את הדברים כדברים של קדושה, כדברים אלוקיים. אנחנו לא יכולים להיפגש. אז אמרו, בבקשה, תביא משהו. אמרתי, אני אגיד לכם מה אני מוכן לעשות. אני מוכן להביא טקסט מספר חול, ונשב ביחד וננתח את הטקסט. שם אנחנו באותה גישה, אנחנו באותו מישור. אז אני אספר לכם את סוף הסיפור, כי זה מאוד, מאוד בולט. הבאתי להם, יש ספר שנקרא מכתבי יוני. יוני נתניהו שנהרג בפשיטה, בתור המפקד על הפשיטה באנטבי, אספו מכתבים שלו, יש שם מכתבים מאוד יפים. הבאתי להם רק מכתב אחד, צילמתי, הבאתי להם מכתב, הוא מתאר חוויה שהייתה לו של ליל הסדר. כבר בגיל מבוגר, הוא כבר היה בצבא וזה, והיה סדר משפחתי, והמשפחה שלו הייתה משפחה שמאוד אכפת לה על הערכים של עם ישראל, והוא מתאר את הסדר הזה בתור כמה שהוא מרגיש שהוא ממשיך את שרשרת הדורות של עם ישראל. והבאתי את המכתב הזה, והם הבינו שאני רואה במכתב הזה משהו מיוחד, ואז פונה אליי אחד האנשים, והוא אומר לי, תראה, אני אגיד לך מה אני מרגיש במכתב הזה. המכתב כתוב לכבוד שם של בחורה. הוא אומר, הוא מנסה לעשות רושם על הבחורה הזאת. הוא בכלל לא מתכוון לזה. עד עכשיו אני רואה למה לא הבאתי לכם טקסט של דברי קודש. כי אם ליוני נתניהו אתם מתייחסים כך, שלא לוקחים את הדברים שלו באימון, אלא כן, לא מאמינים לו שהוא באמת כתב את מה שהוא מרגיש, אלא רק הוא מנסה לעשות רושם. טוב, מותר להגיד דבר כזה, אדם יכול להגיד ביקורת. אני לא חושב שזה אמיתי. אז כך אתם תתייחסו לדבר שמבחינתי הוא אלוקי. שוב, אנחנו לא על אותו בסיס, לא על אותו תדר, לא באותה צורת חשיבה בכלל. איך כן צריך להתייחס? נמשיך ברב אבינר. הלומד מקשיב לכותב ומשתדל להבין את כוונתו. אמרנו, גם בשייקספיר זה כך. אבל בשביל זה יש לשבת מולו שנים רבות עד שמבינים את כוונותיו, רצונותיו, סגנונו, דרכו, שיטתו ומטרתו. מה אמרנו? יש עמל בלימוד. ואם לא זכו לזאת, יש לקבל הדרכה ממי שעשה זאת, או מתלמידיו או מתלמידי תלמידיו, שמצליחים, הנה, בעמל רב לשחזר את האווירה הרוחנית, את הכיוון הרוחני של הכותב. לכן משה רבנו קיבל תורה מסיני ולא שם אותה בספרייה, שכל מי שירצה ייקח את הספר מהמדף ויקרא, אלא מסרה ליהושע שישב מולו 40 שנה. 40 שנה של לימוד, לא היה להם משהו לעשות במדבר שם. הם לא עבדו. קיבלו חינם את האוכל ואת הבגדים והכל. וירשו המסע לזקנים וכן הלאה. וגם אחרי שעלה משה רבנו למרומים, יכול יהושע בן נון להמשיך, וכולם ידעו שמה שהוא אומר, זה מה שהיה אומר משה רבנו, אם היו שואלים אותו. וזה מה שריבונו של עולם היה אומר למשה רבנו. זה תורה אלוקית. כך בימינו. הרי הייתה שאלה, האם מותר לפרש את התנ״ך כראות עיני הלומד? מי שמתמלא במשך שנים בדברי חז״ל ויורד כפי כוחו לסוף דעתם, מה זה? זה תלמיד חכם גדול, אדם שלמד שנים תורה, הוא יכול לומר גם דברים שלא אמרו חז״ל בעצמם, כי חז״ל מאשים לו. כפי שאנו רואים אצל מפרשי התנ״ך שכתבו פירושים חדשים שלא אמרו חז״ל, ובכל זאת אנו יודעים שהם נאמנים. איך יודעים שאפשר להגיד פירוש כזה? כיוון שגדולי עולם אלה הקשיבו לדברי חז״ל במשך שנים רבות. ואז אנו יודעים שיש 70 פנים לתורה, ופירושים אלה הם חלק מזה. רבנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, היה אומר, הנציב מוולוז'ין, שהיה ראש ישיבה שידע את כל הגמרא ואת כל הדברי חז"ל, הוא יכול לכתוב פירוש על התורה. כי בפירוש שלו יש דברים חדשים. מישהו אחר שלא יכתוב פירושים. קל וחומר, מי שמעצמו, אני ממשיך ברב אבינר, מי שמעצמו מפרש את המקרא או את התורה שבעל פה, הוא אינו אלא מכניס לשם את עולמו. ואז ייתכן שמעניין מאוד להכיר את מי שמפרש, אבל אין זה מה שריבונו של עולם אומר לנו. מה אפשר למסור כך? בהחלט אפשר להמציא בדרך זו טקסט אמין מאוד בעבור אנשים יראי שמיים, כדי להכיר את עולמם הפסיכולוגי. יופי, נהיינו פסיכולוגים שוב. הפוסט-מודרניזם מתייחס ככה ליהדות בכלל. זה לא רק תנ"ך. למה בתנ״ך לומדים כך? איך אתה מרגיש? כי כל היחס לעולם הוא איך אתה מרגיש. ממילא גם היחס ליהדות הוא איך אתה מרגיש. נכון, יש לנו יהדות, יש לנו תייג מצוות, כך וכך, אבל השאלה היא איך אתה מרגיש עם המצווה הזאת? דיברנו כבר על היחס להלכה. איך אתה מרגיש עם מצווה אחרת? ממילא, כל הגישה היא לא גישה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אלא מה אני רוצה. לתת לכם דוגמה, למה אני צוחק? היה באמריקה, לפני כמה שנים טובות, היה נשיא בשם קנדי, שמעתם עליו, הוא נרצח, יש אפילו אנדרטה לזכרו פה בהרי ירושלים, הוא ידע לדבר מאוד יפה. כשהוא נהיה נשיא, הוא נאם נאום, הוא אמר לאזרחים שם באמריקה, אל תשאלו מה המדינה יכולה לתת לכם, כלומר מה אתם רוצים מהמדינה, אלא מה אתם יכולים לתת למדינה. יפה, נכון? יפה מאוד. למה? כי אם בן אדם שואל מה המדינה יכולה לתת לי, הוא אגואיסט. הוא רוצה רק להרוויח. אבל אני אומר יותר מזה. הוא גם רוצה להישאר כמו שהוא, בסדר, אז אני יהיה לו יותר כסף. אבל הוא לא ישתנה. הוא לא יתעלה. הוא לא יהיה בן אדם יותר טוב. אבל אם אדם שואל, אפילו במדינה חילונית, מה אני יכול לתת למדינה, כשהוא ייתן, הוא יגדל, הוא יתעלה, הוא יתפתח, הוא יהיה בן אדם יותר טוב. וזה עוד, כפי שאמרתי, ברמה אנושית חילונית. אבל אם אדם שואל כלפי דבר אלוקי, מה אני יכול לקבל מהדבר האלוקי הזה? אז הוא מוריד את הדבר האלוקי אליו במובן שהוא אומר, איפה אני? מה אני? אני רוצה כך, אני רוצה אחרת. הוא רואה את עצמו, הוא נשאר קטן. אם הוא בא ואומר, איך, מה אני לומד? איך אני מתעלה? איך אני שומע את דבר השם? זאת גישה אחרת לגמרי. אז היהדות לא מתחילה מנרטיב אישי, היא גם לא נגמרת בנרטיב האישי. היא נגמרת בזה שבן אדם הולך ומתקדם ומתעלה ומתרומם ונהיה בן אדם יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. יש התעלות אינסופית. אומרים חז"ל, צדיקים הולכים מחייל אל חייל, אין להם מנוחה, אפילו בעולם הבא הם מתקדמים. זה לא כללה, חס וחלילה. שאין להם מנוחה בעולם הבא, זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות. הם כל הזמן מתקדמים, הם כל הזמן יותר טובים. צדיק כזה שעשה את זה כל הזמן בעולם הזה, גם בעולם הבא הקדוש ברוך הוא יזכה אותו שהוא ימשיך להתקדם. זה דבר נפלא. אבל אם מתייחסים בהתייחסות פוסט-מודרנית, יהדות בגובה העיניים, גובה העיניים פירוש הדבר, אני הקטן, אני רוצה למצוא את עצמי, זה הכל. לא להתקדם, לא להיות יותר, לא להתעלות. אני לא באמת רוצה לקבל את דבר השם שהקדוש ברוך הוא אין סופי והוא גדול והוא ענק והכל. אני רוצה לדעת מה אני יכול כאן למצוא. איזה תענוג, איזה הנאה, איזה משהו טוב. וזאת גישה כמובן הפוכה לגמרי. אז לכן, הכיוון הזה של תנ"ך בגובה העיניים מצביע על כיוון שיהדות בגובה העיניים, הוא מבהיר לנו גם, דברים שדיברנו עליהם כל הסדרה הזאת, הבעיה הכללית של הפוסט-מודרניות, אבל הוא גם מצביע לנו על בעיה ספציפית מבחינה חינוכית. היא בולטת מאוד בחינוך ילדים, כי היום, כפי שהזכרת, באמת מחנכים את הילדים כך, לא רק בכיוון תנ"ך, אבל גם בדברים אחרים. אבל בתנ״ך זה מאוד מאוד בולט, ובגלל זה היה זה ויכוח. היום קצת פחות שומעים על זה, אבל היו על זה ויכוחים מאוד מאוד גדולים, וצריך לדעת שיש בזה שני כיוונים. יש מי שלא מקבל את הכיוון הזה של גובה העיניים, ומחנך לא על פי הכיוון הזה, ויש מי שכן מחנך על פי הכיוון הזה של גובה העיניים, עם כל הסכנות וכל הירידה שיש בזה. אבל, כפי שאמרנו, זו גישה חינוכית לא רק לגבי תנ״ך. זאת גישה חינוכית שקיימת בהרבה דברים. כשהרב אומר פה שטעו אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים בערך של שעשועים, אני חושב שלא מתכוון רק לדברי תורה. נכון אפילו לגבי מתמטיקה. זה נחמד מאוד שאפשר לשחק משחקים ולמוד ככה מתמטיקה. אבל אם הבן אדם יתרגל שהוא לא עובד בכלל או לא מתאמץ בכלל, אז אני לא בטוח שתיקנו את הילד מבחינה מתמטית. יכול להיות שגרמנו לו לצרות יותר גדולות. כל פנים, בדברי תורה זה בוודאי כך, ולכן אנחנו צריכים לדעת גם בשבילנו את הערך של העבודה הקשה, לעמול, להתאמץ, כשברוך השם, כן, מגיעים גם לפעמים אפילו בשלבים ראשונים, ודאי בשלבים יותר מורחבים, גם להנאה בנקודות מסוימות, אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל ההנאה, ולא תולים את זה בהנאה, אלא ברצון האמיתי לשמוע את דבר השם, ברצון להתקדם, להתעלות, להיות יותר טובים, להיות יותר אמיתיים. אז זה יהדות שלא בגובה עיניי, כן? יהדות בגובה אלוקי, יהדות בגובה של האמת, שאנחנו מנסים להתעלות לגובה ולקבל בצורה כזאת את הדברים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שיהיה לנו רצון אמיתי ומאמץ אמיתי, ונזכה להתעלות, ובצורה כזאת כמה שיותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. עד כאן להיום.